בוקר טוב, היום אנחנו גם בשיעור הבא כנראה נעסוק בעקבות החומר שלמדנו עד עכשיו במבט ההלכתי על מה שנקרא היום בכל התקשורות בעולם מפת הדרכים. אני לא יודע אם קראתם את זה פעם, אי פעם. אנחנו רק שומעים מה שמזינים אותנו בצורה הרבה מאוד מסולפת לפעמים. וכדי להבין טוב את הדברים, אנחנו פה ציטטנו חלק ממה שכתוב שם. בפרסום הרשמי קיבלנו ממזכירות הממשלה באמצעות אורי אריאל את הנוסח היסודי בעברית ובאנגלית של מפת הדרכים, ולכן אנחנו נתייחס לפרטים של הדבר הזה לפי הסדר, הכל במבט של תורה. מספר 1, ביום כ' ג' באייר תשין סמך ג' החליטה ממשלת ישראל בהחלטה מספר 292 ברוב של 12 קולות נגד 7 ו4 נמנעים, וכאן יש ציטוט של הדבר החמור ביותר שקרה לנו בשנים האחרונות, לקבל את הצעדים המוגדרים במפת הדרכים. יש לכם פה את ההתחלה ואת הסוף באנגלית, זה בעצם הדבר היסודי, ובתרגום הרשמי לעברית, כפי שקיבלנו פעם גם אפי איתם כשהיה שר השיכון. זה היה בישיבה אצל רב אברום שפירא. אני קורא מספר 3. ההסדר יפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ויסיים את הכיבוש שהחל ב-1967. אם אני אתרגם את זה לעברית מעשית, המטרה של כל המפה הזאת היא בשלושה שלבים, להגיע בסוף לאידיאל העצום שאנחנו ניסוג לגבולות שלפני מלחמת ששת הימים, שזה כיבוש וצריכים לבטל את הכיבוש. ויש אמנם למפה הזאת מספר הסתייגויות של ממשלת ישראל, 14 הסתייגויות. למשפט הזה אין שום הסתייגות, כלומר הממשלה החליטה והסכימה לסגת באופן מוחלט מכל השטחים וכל הדיבורים על גושי התיישבות וכל מיני דברים כאלה. זה עורבא פרח אחרי שחתמו על הדבר הזה. לא שלפי ההלכה עם חתימה על דברים כאלה מעכבת או תופסת, אני מדבר על שיטתה של הממשלה. היא חושבת שהחתימה הזאת תופסת, או לשיטתם של הגורמים הבינלאומיים, אין שום הזכור לשום דבר, לא גושי התיישבות, לא התיישבות בירושלים, לא פסגת זאב ולא רמות, כל הדברים שנכבשו, כולל גם הבית שלנו בעיר העתיקה, כולל הכותל המערבי והר הבית כמובן, יסיים את הכיבוש שהחל ב-67. בואו נראה מה כתוב בתורה על הדבר הזה. מספר 4, הרמב"ן המפורסם. חלק מהדברים זה חזרה על דברים שדיברנו, אבל זה חשוב לרכז את זה מול הנוסח של הדבר הנורא הזה. מצוות עשה דלת שנסתווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. בנאום המפורסם של ראש הממשלה, אז הוא בהתחלה דיבר על מה שכתוב פה. נתן האל יתעלה לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יופי. אבל הוא רק לקח חצי תורה. ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, לא, אנחנו נקים מדינה נוספת על שטחי ארץ ישראל. הוא יותר חכם מהרמב"ן. הוא פירט אותה להם במצווה זו כולה בגבוליה ומצריה. לכן הרמב"ן כל כך מדגיש את זה, בגבולות ובמצרים שנמצאים 7 פעמים בתורה, כלומר, בהחלט, מן המדבר ולבנון, עד הנהר נאה פרת, כמו שפירטנו כבר בשיעורים הראשונים. כמו שאמרו, בואו הרה עם מורי ואל כל שכנה בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, שלא יניחו ממנה מקום. אין שום פשרה על איזה מילימטר משטחי ארץ ישראל. שואל את הרמב"ן, אולי תגיד, נו טוב, הפסוקים האלה עוסקים בשבעת העממים, מה זה נוגע לנו היום? ואל תשתבש, 5, ואל תשתבש ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעת העממים, שנצטוו לעבדם, שנאמר לכם תחרימם, אין הדבר כן, שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם בלחמה ממנו, אם רצו נשלים ונעזבם בתנאים ידועים שגם אותם כבר פירטנו בעבר, אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם מן האומות, לא שבעת העממים וגם לא הערבים ולא אף אחד אחר, בדור מן הדורות. זה חוזר שלוש פעמים, המשפט הזה פחות או יותר, בדברי הרמב"ן, להוציא, להפוק עם מי שחושב שזה מדובר רק על מה שהיה פעם. זה מעשי היום, בדור מן הדורות. ומה אומר פה הרמב"ן במילים אחרות? באופן עקרוני יכולים גויים להישאר בארץ ישראל, בתנאים ידועים, שתכף נפרט חלק מהם ולא את כולם, כבר דיברנו על זה פעם, אבל שום ריבונות זרה או שום מדינה זרה לא תוכל לקום בשטחי ארץ ישראל, וגם לא בחלק מהשטחים. וכמו שאומרת התורה במספר 6, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ בגורה למשפחותיכם. זה הריבוי הטבעי מה שאנחנו אומרים. לערב תרבו את נחלתו, אם יש משפחות גדולות, צריכים הרבה שטחים. ולמעט תמיד את נחלתו. אלא אשר יצא לו שם האגורה לא יהיה למטות אבותיכם תתנחלו. ואם אתם חושבים שאתם יכולים להשאיר לכם פה את הגויים האלה מסביב, לא בתנאים האלה, 7, אם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם, סיקים זה קוצים, ולצנינים בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, ותרגם האונקלוס, אני אקרא אותו בארמית, נתרגם לעברית, ואם לא תתרחון, לא תרגו כמובן, יתיית וארם עם קדמיכון, כושבי הארץ, ויהיד תישארון מנהון, אלה שישארו מהם, לסיען נטלין זין לקבל חון, לסיעות, לקבוצות של מחבלים, שלוקחים נשק נגדכם, ולמשריין מכאן פחון, למחנות של מחבלים, ויעיקון לחון על ארה, דאטון יתווים בה, הם יעשו לכם בעיות על הארץ שאתם יושבים בה, והדביר את זה מאוד נפלא, אור החיים הקדוש, באותו פסוק, ממש דבר מעשי לכל הדברים שאנחנו חווים אותם היום, אומר האור החיים, יש לו כאן שאלה, תסתכלו במספר 7 כתוב, אם לא תורישו יושבי הארץ ממדיכם, והיה אשר תותירו מהם, והיה אומרים חזל עלו שזה לשון שמחה, אז אנחנו צריכים לשמוח שהם יהיו לסיקים בצדיכם וכו' וכו', צריכו אתכם עליו. מה זה והיה? מה פשט במילה והיה פה לשון שמחה? אומר האור החיים ככה, תראו מספר 9. ואם לא תורישו, לדבריהם זה שאמרו במגילה דף יהוד עמוד ב', כל מקום שנאמר והיה הוא לשון שמחה, אז מה זה כאן שמחה? כאן התכוון לומר שהגם שהם יותירו אותם לצד הרצון והשמחה בהם לצורכיהם, אין מי שיעבוד היום בעבודות קשות, בעבודות של בנייה וכדומה, אז נשאיר אותם פה, את הערבים, שהם יהיו המשרתים שלנו, יעבדו אצלנו, יעשו עבודות קשות, יקבלו משכורת נמוכה, והיה, אתם שמחים, יש לכם כוח עבודה נהדר. מה יקרה אחר כך עם הכוח עבודה הזה? אומר האור החיים הקדוש, הוא מבשרם שיהיו לסיקים, זה יהיה קוצים. 10, וצררו אתכם על הארץ, פירוש לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ אשר זכיתם בו, אלא גם חלק שזכיתם בו ואתם וישבתם בו, וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו. זאת אומרת, לא רק שהם ידרשו מכם להכיר במקומות שהם יושבים בעזה או במקומות אחרים, אלא הם רוצים את החלק שאתם יושבים בו. על חלק שאתם יושבים בו לומר, קומו צאו ממנו, תסתלקו מפה. ופירוש תיבת על, מה שכתוב כמה על, אמרו לאל אשר מריתם על פי אשר לא קידשתם. על זה הכוונה דרישה חזקה וברורה. במילים אחרות מה אומר פה אור החיים הקדוש? אתה חושב באופן זמני ואתה נהנה מעבודת הכפיים של הזרים האלה שיושבים פה, אם אתה לא תקיים את מה שתכף נראה, התנאים שבהם צריכים לשבת גוי, יכולים לשבת גויים בארץ ישראל, ואתה תשמח שיש לך עובדים זרים וכדומה, הסוף יהיה מה שכתוב פה. גם את המקום שאתה יושב בו, גם ממנו תסתלק. זאת תהיה הדרישה שלהם. זה בדיוק הדרישה שלהם היום. ורב ציודה מוסיף, אנחנו ראינו עד עכשיו מצוות עשה לרשת את הארץ ואיסור נסיגה מכל מילימטר מהארץ, זה אנטי מצוות עשה ד' של הרמב"ן. רב ציודה מוסיף עוד 3 לאווים בעניין הזה. מספר 11. בספרו לנתיבות ישראל, שאלתוני על דבר תורה בעניין ההצעה הנוכחית שנשמעה במחננו, לחלק את ארצנו הקדושה לשתי רשויות, שתי מדינות, רשות ישראל ורשות נוכרים, ולסדר בחלק הנשאר לישראל את שלטון המדינה היהודית. זה לא הצעה חדשה, זה כבר הצעת החלוקה בתפרש צדיק זין כבר, הייתה כבר הצעה כזו. אז שאלתם אותי, מה דעת התורה על הדבר הזה? דעת תורה, אומר רבי יהודה, 12. קודם כל מסביר את הרקע בכלל לאיזה הווה אמינא כזאת לחלק את ארץ ישראל. והוא אומר, כמו שהיה מסביר לנו גם זה הרבה פעמים בעל פה, הרקע לדבר הזה, כשהיינו שואלים אותו, איך אתה יכול להסביר את הדבר הזה שאנשים, קצינים בצהל, אנשים שמסרו את נפשם על ארץ ישראל, פתאום משנים כיוון והולכים בכיוונים חס ושלום אחרים. הוא תמיד היה אומר את מה שהוא כותב פה עכשיו גם כן, בספר 12. מציאותם של שאלות והצעות כאלה, אינה אלא מוסיפה להראות ולהזכיר את הערבוביה הרוחנית שנמשכה בתוך מחננו פנימה בתוצאות הזעזוע הממשי והנפשי האיום שהקיף את כולנו מתוך ניתוחנו הנורא. מה, הרב מתכוון פה לשואה. הוא היה תמיד אומר שהתורה, השואה היא הניתוח הנורא. אז בוא חו, ניתוח של קריטת איברים טובים ובריאים מעם ישראל, 6 מיליון קדושים, ניתוח כזה שינתק אותנו מהגלות. בנתות יד השם עלינו ותשפוך את חמתו להוציאנו מתומעות ארצות העמים ומתפוצות גלויותינו בתוך מחשכיהן בהיגלות ערוות הגויות על ידי אומת התרבות האירופית, הגרמנים עם מחשימם, הארורה בהשמדת שליש גופנו מבחרו. אז כשנשמד שליש מהעם ואין לך כמעט משפחה בישראל שאין לה קרובים רחוקים או קרובים ביותר שנהרגו בשואה. אין לך כמעט כזה דבר. וכשיש קטסטרופה נוראה כזאת, חוץ מה שהדבר האמיתי, היסודי, שזה שליש מעם ישראל עלה למעלה, יש פה, זה יוצר בלבול נורא גם בשכל. זה יוצר בלבול נורא בהתנהגות. זה יוצר איזה מין בלבול נורא שיש שואה יהודית ויש שואה ערבית, להבדיל אלפי אלפי הבדלות, שבאה כתוצאה מזה שהם התקיפו אותנו ואנחנו זרקנו אותם מפה. כל הבלבול הזה, אומר רב ציודה, יסודו בנקודה הזאת. עכשיו הוא ממשיך הלאה ואומר, מוסיף 3 איסורים לנסיגה בארץ ישראל. 13. איסור תורה כפול ומוחלט, ובהכל העברת איזה חלק מקרקעה של ארץ ישראל לרשות הגויים, מצד אחיזת חנייתם, הפסוק אומר, לא תכונם, לא לתת להם חנייה בארץ ישראל, לא חנייה של מכוניות, חנייה, הכוונה לגור בארץ ישראל, וקרקעה, ומצד הפקעתם מקדושת קיומן של המצוות, מכוון פה, בעצם זה כל מילה, זה שס, משהו בשס או בתורה. הפקעתם מקדושת קיומן של המצוות, הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, שכשאתה מעביר שטח ללא יהודים, מהשטח הזה אתה מפקיע מצוות. איזה מצוות אתה מפקיע? באופן ישיר אתה מפקיע מצוות תרומות או מעשרות ושמיטה ויובל וכדומה כשאתה מעביר את זה לגוי. ובאופן עקרוני, כללי, כמו שאומר הרמב"ן, כל מילימטר בארץ ישראל מחויב בכל המצוות כולם, ואין להשוות בכלל את ערך המצוות בכל שטח ארץ ישראל לקיום המצוות הללו בחוץ לארץ. אפילו הנחת תפילין בארץ ישראל, אומר החופץ חיים, משווה פי 20 מאשר הנחת תפילין בחוץ לארץ. בכל מילימטר של ארץ ישראל. אבל כשאתה הולך ומעביר את השטח הזה, מלבד שזה איסור לא תכונם, יש פה איסור הפקעה של המצוות. ועוד דבר שלישי, אומר רב ציודה, לפני כן, 14, דין זה חל כמובן על כל רגל, על כל מדרך כף רגל, מקרקעה של ארץ ישראל וזיקתה המוחלטת לישראל ולחיה ולקדושת המצוות. מלבד זה, 15, עוד מבואר ומשולש, איסור שלישי, הוא איסור תורה בביורו והראותו של הרמב"ן, אביהם של ישראל, כך קינה אותה הרמב"ן, בגדולי ישראל, קינו את הרמב"ן, אביהם של ישראל, רבי רום שפירא תמיד היה אומר, הרמב"ן הזה, מצוות עשה דלת, הביא מיליוני יהודים לעלייה בארץ ישראל. אז אביהם של ישראל כותב, על פי התלמוד הירושלמי, הארץ לא תימכר לצמיתות, למי שיחזיק בה ולא ינהג בדין יובל עמנו הם הנוכרים. כלומר, יש איסור מיוחד, לב נוסף, למכור את ארץ ישראל לגויים, כי הם לא מקיימים את הדבר הזה של חזרה בשנת היובל. אבל נשמור שתהיה מכירתנו בה, שתחזור אלינו על כל פנים, ולא נניח אותה בידם לעולם. לפי שהארץ שלא יתעלה, ואנחנו כולנו גרים ותושבים עמו, ולא יחפוס להושיב בה אחרים זולתנו, רק בידינו תישאר ואלינו תחזור. לסיכום יש לנו ככה, מצוות עשה דלת של הרמב"ן, וגם הרמב"ם סובר ככה, אני לא רוצה אפילו להאריך, נדבר על זה עוד פעם, למה הרמב"ם לא מונה את זה בספר המצוות, אבל בוודאי שהרמב"ם כותב עליה שעשו ניסוע לחוץ לארץ וכו' וכו', אבל נעזוב את זה עכשיו בצד, זה מצוות עשה, ועוד 3 איסורים, לא תכונם, הפקעת הקרקע מהמצוות, והאיסור האחרון שמודגש חזק ברמב"ן על פי הירושלמי, הארץ לא תימכר לצמיתות. כלומר, מי שמעביר שטח כלשהו מארץ ישראל לרשות גויים, עובר על מצוות עשה אחת, פלוס עוד שלוש עבירות של לא תכונם, וכו' וכו', כמו שאמרנו עד עכשיו. תקחו עכשיו דף נוסף. תראו. הייתה לנו שיחה עם ראש הממשלה במוצאי חג הפורים. סיפרתי לכם, אני חושב, פעם את הדבר הזה. ואז היו נוכחים בשיחה הזאת הרב מלמד, שיחייב יאריך ימים ושנים, והמנכ״ל הכוח אדם אצל ביבי, אחד בשם אשל, רמי סדן, ואנוכי. ודיברנו איתו איזה שעה וחצי, הוא אמר שהוא מאוד אוהב תנ״ך, ושהתנ״ך זה מאוד חשוב, ושהוא לומד בכל שבת תנ״ך עם הבן שלו, זה דברים חשובים, יפה מאוד. בוודאי, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אמרתי לו, תשמע, אתה יודע שבמפת הדרכים כתוב שיש נסיגה מוחלטת מכל השטחים? אמר לי, לא נכון, לא כתוב. טוב. אני לא יודע אם זה היה אמיתי או שזה היה פיברוק, אבל הוא אמר, זה לא כתוב. אז שלחתי לו אחר כך את הנוסח, אם לא יודע, אם לא כל כך יודע, מבין עברית, אז באנגלית שלחתי לו את כל הנוסח של כל מפת הדרכים, לפי מה שהיא כתובה במזכירות הממשלה. ובין השאר הוא גם אמר, וזה דבר מאוד חשוב, וצריך בהחלט להבהיר את זה, הוא אמר, מעולם לא פיניתי יהודי מביתו בארץ ישראל, ולעולם לא אפנה. אז אני מאחל שבאמת הדברים האלה יתקיימו. אבל אני גם מאחל שכל מה שעכשיו הוא עשה, פתאום פה את המהפך הזה, הנורא הזה, של אנטי הרמב"ן ואנטי אנטי התורה, אנטי מצוות עשה של הרמב"ן, ושלוש לבים שכתובים פה, ועוד 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 יסורים אחרים, וגם אנטי שכל. להסכים להקים רשות אחרת, אז נכון שזה מוגבל בכל מיני תנאים, אבל יש חשש, למחש מבית, שמי שנלחץ והפך פתאום את אורו לכיוון הזה, אז בלחסים נוספים, חס ושלום, אז הלוואי שלא יהיה, הוא יעשה גם דברים אחרים, שלא יקמו, לא יקמו את כל ה... מה זאת אומרת, אם תבוא איזה עוניית, פעם אמר לנו אריאל שרון, בזמן שהוא היה נורמלי, הוא אמר לנו, מה זאת אומרת, מה אתם חושבים עם ה... סובייטים ישימו כמה מטוסים בשטח יהודה ושומרון או בשטח עזה, אנחנו נערוס את המטוסים האלה? אז אם, במילים אחרות, אם תגיע איזו נהיית נשק מצרפת או מאמריקה למקום המפורז הזה שנקרא פלסטין, אז אנחנו גם נעשה מלחמה על זה, נערוס את הטנקים האלה. אז זה הרי דברים שהם בלתי קבילים או בלתי סבירים לחלוטין. וזה מה שכותב רב צבי יהודה, זה היה אחד הפינויים של אילון מורה, בדף עכשיו שקיבלתי ממני, והתפרסם החלטת בית המשפט לפינוי אילון מורה מחווארה של יד שכם, בהתבססו על העיקרון בית המשפט העליון, הבג"ץ, שהאמנות הבינלאומיות בדבר שטחים כבושים בידי צבא זר חלות גם על אדמות יהודה ושומרון. אז רב צבי יהודה כותב ככה, כ"ד מר חשוון תשמ"ם, זה צילמתי מתוך הספר הלכות ציבור, ממלות תוקפה של הכרת צדקנו בשובנו אל שלמות נחלת אבותינו, איננו מתייחסים בכל הבוז אל התיאור את בואנו הנה הביתה כאילו כובשים אנחנו, ומוגדרים בהגדרה משפטית בינלאומית של כובשי אדמות זרות, כמו שאמר הבג"ץ. את השקר הנבזה הזה, הלא אנחנו עם כל אנשי האמת והצדק שבכל העולם דוחים ומכחישים ומגנים מתוך כל אמיתיותנו, לא כובשי אדמות נחר, אדמות זרים, אנחנו הבאים הנה בשובנו אל נחלת אבותינו, אלא חוזרים הביתה אל אדמות שבטי ישראל המסודרים ומבוררים מאז מקדם. ברוך השם המחזיר שכינתו לציון ומכנס נדחי ישראל בבנותו ירושלים, המקודשת ושקולה ככל ארץ ישראל, הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ומאירה ומקדשת כל ארץ חיינו כולה, ואנו חוזרים ומחיים ומקדשים את כל נחלות שבטינו כולם בכל תוקפם, ומכוננים כל סידורם ובירורם בכל ברכותיהם, בכל צפיית ישועתנו השלמה משוכללה, צבי יהודה כהן קוק. באותה שיחה אנחנו אמרנו לו, תשמע, אתה חייב בהחלט לדבר בסגנון האמיתי, להגיד שארץ ישראל היא נחלת אבותינו, ובאמת זה קיים דווקא, בהקדמה לנאום שלו דווקא אמר את הדבר הזה. ואם תגיד, זה לא מתקבל על העולם, אתה מביא תנ"ך, מביא פסוקים, מביא זה, לא מתקבל בעולם. אמרנו, יש רב גדול אחד, קוראים לו הרב צבי יהודה הכהן קוק. הוא דיבר רק בסגנון הזה. מה התוצאה של ההסברה שלו, שעליך אולי לא מקובלת, בכיוון הזה? תראה, הוא הקים את כל יהודה ושומרון וחבל עזה, מתוך הבית שלו הקטן שם ברחוב הבית ה-30, משם יצאו התנחלויות, משם יצא מסירות נפש שקיימת עד היום בכל אחד שגר בכל המקומות הללו, הוא מסתכן בנסיעות. למעלה מ-250,000-300,000 יהודים שבאו אל הדגל הזה ואל הדבר הזה ואל המסירות נפש העצומה הזאת היומיומית כתוצאה מהדיבורים האלה, לא משום דיבורים אחרים. וזאת הדרך. ויש מקום ללמוד, להבדיל אלפי הבדלות מאויבינו. דבר קדוש לא ניתן לחלוקה, ככה הם אומרים. מישהו אמר לי פעם שאחד מישהו מנהיגי השמאל דיבר עם ערפאת, עם אח שמו וזכרו, אז הוא אמר, אתם יש לכם תנ"ך, בשלמה המלך כתוב שם שהייתה שם אישה אחת שרצתה לחתוך את הילד לשניים, סימן שזה לא האימא. מי שמוכן לחתוך, זה לא האימא. אני לא צריך אותו, זה כתוב בכל המכתבים של גדולי ישראל נגד תוכנית החלוקה. אבא שלנו שלמה זלמן אוירבך כותב את הנקודה הזאת. מי שדבר קדוש לא ניתן לחלוקה, ומי שמוכן לחלק את הדבר הזה, זה בעיניו לא קדוש, זה בעיניו סחורה עוברת לסוחר. עכשיו תראו, עד כאן פחות או יותר זה בהקדמה ובסיום של מפת הדרכים, זה דבר היום ונורא. עכשיו יש בתוך המפה הזאת, באריכות, שלושה שלבים. שלב א', שלב ב', שלב ג'. בשלב א', לא ציטטתי פה את כל הנבלות האלה, אבל קצת ציטטתי פה, בשלב א', נאמר, מספר 5, הנהגה הפלסטינית תפרסם הצהרה חד משמעית, המדגישה את זכותה של ישראל להתקיים בשלום, קוראת להפסקת אש, יפסיקו את ההסתה נגד ישראל. זו הנקודה הראשונה. הנהגה ישראלית תפרסם הצהרה חד משמעית המאשרת את מחויביותה לחזון של מדינה פלסטינית עצמאית, כל הזמן שומעים במילה חזון, יש חזון ישעיהו, בת קיימה וריבונית שתתקיים בשלום וביטחון לצידה של ישראל, כדברי הנשיא בוש, גאון הדור, וקוראת לסיום מיידי של האלימות נגד הפלסטינים באשר הם. כל המוסדות הישראלים הרשמיים יפסיקו את ההסתה נגד הפלסטינים. אני לא שמעתי שיש איזו הסתה נגד הפלסטינים בגלי צהל ובכל ישראל. בדרך כלל, כל חדשות כמעט, יש לך איזה 4 אבויים שמדברים שם באופן חופשי, ומראיינים אותם, ואומרים להם תודה רבה שדיברתם, שרה על ישראל. אני לא ראיתי אף פעם הסתה. ובאמת, באחת ההסתייגויות, מתוך 14 הסתייגויות, אז הממשלה מבקשת להוריד את הסעיף הזה. היא מבקשת מאמריקה, שהיא הבוס שלנו, להסכים להוריד את המנקודה הזאת של הפסקה שאנחנו מסיתים נגד הפלסטינים. בסדר? בינתיים לא התקבלה, בקשה לא התקבלה. מספר 7. ממשלת ישראל, כל החלק הנוטה, זה ציטוט מדויק ממפת הדרכים. זה נוטה כדי שזה ייפול. ממשלת ישראל לא תנקוט כל פעולה שתערר את האמון לרבות גירושים, התקפות על אזרחים, הפקעה ו/או הריסה של בתים ורכוש פלסטיני, בין כאמצעי ענישה, בין לצורך בנייה ישראלית, הרס מוסדות ותשתיות פלסטינים. אני שואל אתכם, למה צריך, מה הכוונה פה אמצעי ענישה? מה הכוונה? כנראה שמישהו עשה איזה פשע, צריך להעניש אותו, נכון? אז אם יבואו מחבלים ויעשו משהו, אתה מנוע מלהגיב בשום אופן. לא להרוס בתים, לא להתנגד. אתה צריך לקבל את הדין, כי אתה חתמת על מפת הדרכים. גם אם יבשו נגדך פשעים, אז אין אמצעי ענישה. זה, אני, תעזבו עכשיו את ההלכות, זה שכל הדבר הזה. אז, אבל כדי שיהיה באמת במסגרת ההלכתית, אז ציטטנו פה את הרמב״ם, מספר 8, הרמב״ם כותב, משה רבינו, לא התחיל התורה והמצוות האלה לישראל, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, הכוונה גרים אמיתיים, אבל מי שלא רצה, אין קופים אותו לקבל תורה ומצוות. וכן ציווה משה רבינו מפי הגבורה, מספר 9, לחוף את כל באי העולם, לקבל מצוות שנסתוו בני נוח. וכל מי שלא יקבל, יארג, זה יהיה בעשית לבוא. כך אומר רמב״ם אחר כך במחות מלאכים על המשיח. המקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום, וצריך לקבל עליו בפני 3 חברים, וכל המקבל עליו למול, ועברו עליו 12 חודש ולמעלה, הרי זה כמין מן האומות, אם הוא לא רוצה גיור מלא, כל המקבל 7 מצוות, 10, ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, יש לו חלק לעולם הבא, הוא שיקבל אותם ויעשה אותם, שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם יצבו בהם. אבל אם עשה מפני אחד הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, ולא מחכמים. אני אסכם בקיצור, במילים יותר פשוטות, מה שכתוב פה ברמב"ם. הרמב"ם אומר ככה, כל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. יש אפשרות עקרונית לקבל גרי תושב. גר תושב צריך לקבל על צו 7 מצוות בני נוח, כידוע לכם, אחד משם מצוות בני נוח זה איסור גזל. מי שזורק אבן ופוצע בן אדם, זה אין מה לדבר. אבל זורק אבן ומזיק, עושה שריטה במכונית, אפילו פחות משווה פרוטה, הוא חייב מיטה, כך אומר הרמב״ם. כי הוא עבר על 7 מצוות בני נוח, שזה גזל. אז אם אחד מתנהג בצורה כזאת, הוא כבר בכלל לא, אין לו שום אב ואמינה של גר תושב. הוא גם צריך להאמין במשה רבינו, כמו שפירדנו את זה כבר בעבר, במשה רבינו שנתן, אומר החזון איש, תרי"ג מצוות ליהודים ו7 מצוות לערבים. או לגויים בכלל. כלומר, זה לא מספיק, אומר הרמב״ם, שמבחינה הגיונית הוא רוצה לקיים את זה. איך אומר כאן הרמב״ם במספר 10? הוא מקבל אותם בגלל שזה מוצא חן בעיניו וכדומה. הוא צריך להאמין במשה רבינו. כי ידוע לכם, הערבים אומרים שמוחמד, שלא ידע קרוא וכתוב, הוא החליף את משה רבינו. באמת ככה זה מתאים להם. אז, אבל אין מה לדבר שהערבים, אני לא יודע אם אפשר למצוא שם איזה מניין של גרי תושב אמיתיים. שמקבלים עצמם כל הדברים האלה ובאו בפני בדין, בדין החליט שהדבר הזה אמיתי וכולי וכולי, וחוץ מזה הרמב״ם גם כותב שגרי תושב אפשר לקבל רק כשהיובל נוהג, כי אין לנו מספיק יהודים בארץ ישראל, אז אנחנו נקלוט עכשיו גם אחרים, גם גרי תושב קבדהו וחשדהו. אז זה מה שכתוב בהלכה. ככה בצורה כזאת ניתן באופן מעשי, באופן מצומצם, לקבל מספר גויים לא יהודים לשבת בארץ ישראל, לא להיות גרים ממש, אבל להיות גרי תושב. וחוץ מזה, אם זה עם שלם, אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, הם צריכים לקבל על עצמם מס ועבדות. אז מה יש לדבר עכשיו? מה, זה גרי תושב? אתה שומע פתאום, אתה רואה, יש איזה בגץ אחד. נגיד כאן, עכשיו כתוב שהערבים הם גרי תושב. טוב, אז בסדר, הוא פסק, הם פסקו. הם גדולי העולם, הם פסקו. גם הם, אפילו שהם קראו את הרמב״ם, אבל כנראה שהדברים השתנו. היום כבר צריכים להקל יותר בכל הדברים האלה. לא יודע. אני קורא 11. ממשך שלב א' של מפת הדרכים. ממשלת ישראל תפרק לאלתר מאחזים שהוקמו מאז מרץ 2001. בהתאם לדוח מיטשל, זה הצדיק שמסתובב פה עכשיו כל הזמן, תקפיא ממשלת ישראל את כל פעילות ההתנחלות, לרבות גידול טבעי של ההתנחלויות. אז מה עכשיו צועקים? גידול טבעי, חתמת. חתמת שאתה רוצה להפסיק את כל הגידול הטבעי. לא שאני חושב שהחתימה מחייבת. חתימה על הדבר הזה היא לא מחייבת שום דבר. חתימה על מים. יש בזה עוד נושא בפני עצמו, איך בגבעונים, כן הסכימו, ובוודאי שאין דבר כזה, נגד התורה כל חתימה לא תופסת, גם אם יהודי חותם, קל וחומר אם גוי חותם. אז מה זאת אומרת שיפילו פה את כל לרבות גידול טבעי של ההתנחלויות? מקודם למדנו, לרב תרבה נחלתו, למעט עמית נחלתו. זה חתמו על הדבר הזה, חברים יקרים. עכשיו אומר רב ציודה, בעקבות הדבר הזה, 12. כתב רבנו, לא ההתנחלות היא בלתי חוקית, אלא עיכוב ההתנחלות, שאנחנו מצווים בה במלוא רוחב ארצנו זאת, הוא בלתי חוקי. העיכוב הזה זה בלתי חוקי. עכשיו, תמדו לכם, צריך כל מילה מדויקת. 13, המשך דברי רב ציודה. כל דברי האבל הטיפשיים והמרושעים, א' זה טיפשי, כי זה, אין בזה שום שכל, אפילו בלי תורה. מרושעים, כי זה נגד התורה. על סידור לנו בארץ חיינו ומעין תחום מושב, אתם יודעים שברוסיה בתקופה מסוימת, אז הרוסים החליטו, יש מקום בנקרא בירוביג'אן, כל היהודים ירכזו אותם שם, ואסור ליהודים לשבת במרחבי רוסיה. אז אם יש ממשלה שעושה מעין תחום מושב, כמו שהיה לנו במדינת רוסיה, המקביל את אפשרויות התנחלותנו פה, הם דברים בטלים ומבוטלים למפרע, מכאן ולהבא ולעולם ועד, ואנחנו מצווים להתנחל, ונתנחל לכל מלוא רוחב ארצנו, מולדתנו וחיינו זאת. זה המצווה, על זה אנחנו מצווים. בכל מלוא רוחב ארצנו, מולדתנו וחיינו זאת. אני חושב שזה מעריך, מדבר על זה בעריכות. אין שום סמכות לשום ממשלה לחתום על הדבר הזה, כי ארץ ישראל שייכת, אפילו מבחינה משפטית, ממונית, לכל היהודים שבעולם שהיו ושאוהבים ושהם בחוץ לארץ ושבארץ ישראל ושמתעידים להיוולד. אין לך, אתה כאחד עם קור בית, לא שלא. זה בדיוק מה שעושים פה הממשלה, עושה הממשלה. עכשיו בואו נראה מה שכתוב על ירושלים, והכל בשלב הראשון עוד של מפת הדרכים, תראו. 14. ממשלת ישראל תפתח מחדש את לשכת המסחר הפלסטינית ומוסדות פלסטינים סגורים אחרים במזרח ירושלים. לא, סגרו את אוריינטאוס במאבקים קשים עם בניאלון, עם אחרים. מסרו את נפשם על הדבר הזה. יפתחו את זה מחדש. על בסיס התחייבות שמוסדות אלה יפעלו רק בהתאם להסכמים שהוסקו בעבר בין הצדדים. אז כמו שהם בעבר קיימו את ההסכמים, הם גם ממשיכו לקיים את ההסכמים גם בעתיד. אבל פה זה כבר ירושלים. מה אתה אומר על ירושלים? לא מדברים. הנה, לא מדברים, הנה. בשלב הראשון כבר, יש פתיחה של מוסדות בירושלים. כל מוסדות הצדקה, אתם יודעים שזה כיסוי לכל מיני דברים אחרים. בואו נראה מה שכותב הרמב״ם על ירושלים. מספר 14. י"ד. ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומה, אוכלים קודשים קלים, מעשר שני, יש שם רשימה שלמה של דברים. אלו דברים שנאמרו בירושלים, אין מלינים בית המת, אין מעבירים בתוכה עצמות אדם, אין מזכירים בתוכה בתים, אין נותנים בתוכה מקום לגר תושב. שימו לב, גר תושב לפי הרמב״ם זה אחד צדיק. על מה שכל היהודים היו כאלה צדיקים. מקיים שם את זאת בני נוח, מאמין בתורה ומשה רבינו, לא רוצה להרוג את היהודים ולא מזיק ולא שום דבר. אפילו אחד צדיק הזה לא יושב בירושלים. ירושלים זה רק אנחנו והקדוש ברוך הוא. בוודאי ובוודאי לא בעיר העתיקה, בוודאי לא בשוק של העיר העתיקה. גם אם הוא גר תושב, אם הוא גם ממש גוי צדיק כמעט, שומר אמונים. אבל תמיד, גם הרמב״ם כותב, כבדהו וחשדהו. לא משיבים אותו בספר, שמה הוא יתקשר עם האויבים שלנו שמעבר לגבול וכדומה. ועוד פעם, נחזור עוד פעם, התנאים הם רק בתנאים מאוד חזקים וממוסגרים, אז יכולים לשבת פה. אחרת אין לשום אדם זר שלא מקיים את הדבר הזה מקום בארץ ישראל. אז זה כותב רבי ציודה, מספר 15, הוא מדבר על ירושלים. תראו, זה ממש כמו שירה יפה של רבי ציודה. זה מלכות ציבור כ"ד. להם, 15, להם לגויים היא ירושלים קדושה של קברים וחורבן. אתם מכירים את הסיפור הזה, היה ידוע, על הסבתא של מרן הרב זצ"ל, שנסעה לירושלים, והיא פגשה ברכבת כמה נזירות פרבוסלביות מרוסיה, שבאות לירושלים גם כן. אז הם שאלו אותה, מה את יהודיה יש לך לעשות בירושלים? אז היא שאלה, מה אתם הנוצרים יש לכם בירושלים? אז הם אמרו, יש לנו קבר של אלוהים, אנחנו נוסעים לקבר של אלוהים. אז היא אמרה, אני נוסעת לאלוהים חיים. אתם נוסעים לאלוהים קבורים, אני נוסעת לאלוהים חיים. זה מה שרומס פה רב ציודה, אני מספר על הסיפור הזה הרבה פעמים. לנו היא קדושה של חיים, של מלך העולם וקורא הדורות. קדושה של שלמותה ועיקרה של ממלכתיותנו, בירת ארץ ישראל, בירת דוד המלך, של השבת שכינתו ונבואתו לתוכנו, מתוכנו לכל אף שארץ, זה מרכז הנבואה, זה ירושלים. לנו היא כולה עיר הקודש והמקדש, וכולה נקראת מקדש, לנו היא מסוש כל הארץ. כתוב בחז"ל, במדרש, בסוף ספר שמות, שבירושלים רק שמחה. אסור לפתוח בנקים בירושלים. כך, לא כתוב שם בנק, אבל כתוב שאסור ללכת כי אדם נכנס למקום הזה, הוא לא יוצא שמח משם בדרך כלל. אז לא פותחים, משתדלים שירושלים תהיה כולה שמחה. היא מרום הרינו וגי חזיוננו. לנו אבניה, אבני חומת בית קודשנו, משגב תפארתנו, אבני לבבות הם לנו בשבילנו, זה השיר המפורסם של רב ציודה, יש לבבות אבנים ויש אבנים לבבות. לנו היא המקום אשר בא, בחר בוחרנו באהבה מכל העמים, ונותן לנו תורת אמיתו וחיי עולמה עולמנו. לנו היא נקראת בשמו של הקדוש ברוך הוא. ירושלים עירה שלמה. היא קיימת ומתקוממת ומשיבה למקומה, מתחדשת ומתרחבת ומתפשטת ומשתכללת עם שוב השם שיבת ציון וכינוס בניה לגבולם. ירושלים ערים סביב לה, והשם סביב לעמו מעתה ועד עולם. ירושלים היא המקודשת מתוך כל ארצנו כולה, ומחברת כולנו כאחד לעלותנו, כולנו להיראות פני השם אלוקינו, כתוב ירושלים, היא עיר שחוברה לה יחדה, מחברת את כל כלל ישראל. ולכן, מובן מאוד, למה דווקא בירושלים אסור לאדם זר לשבת רק אנחנו והקדוש ברוך הוא. אני אסיים בהסבר יפה של המשך חוכמה, של האור שמח, על תפילות שאנחנו אומרים במוספים לפעמים, שמחה לארצך וששון לעירך. שואל מאיר שמחה, מה זה שמחה לארצך וששון לעירך? מה זה בכלל, מה זה שמחה ומה זה ששון, ומה זה ארצך ומה זה עירך? אז הוא אומר, על פי מה שקטן, למדנו הרגע, הוא אומר ככה, עלו אחד, גר תושב, גוי, יכול לשבת בכל העולם, בוודאי. בארץ ישראל גם כן בתנאים הידועים, אבל לא בירושלים. אז שמחה זה דבר ששמחים בו ציבור שלם, הרבה אנשים. עד בארצך, גם הגויים, גם המגירי תושב שמחים, הם יכולים לשבת בארצך, בתנאים שלהם. אבל עירך, ססון. ססון הוא אומר, זה רק שמחה רוחנית שיש לעם ישראל. כתוב לו בגמרא, בסרט מגילה, ססון, יודעים אתה הורה בשמחה וססון בעיקר, ססון זה מילה. לכן, שמחה לארצך, בארצך גם שמחים הגרי תושב, אבל ססון זה רק אנחנו והקדוש ברוך הוא. ומה שנאמר פה, דבר אחד לא ישוב ריקם, בעזרת השם.